השיעור שלנו בפרשת השבוע, פרשת במדבר, ספר, חומש, חדש. אנחנו בכ"ב באייר, תשע"ד, שבעה ושלושים יום לעומר. פרשת במדבר, ספר המסעות. ספר שבו עם ישראל, תיאור של עם ישראל כשהוא מהלך במדבר 40 שנה, כמו שאנחנו אומרים בערב שבת, לאלה שנוהגים לומר את המזמורים, מי לכו נרננה, יש כאלה שלא, אלא מתחילים במזמור לדוד. 40 שנה עקוד בדור, ואומר עם תועי לבב הם, והם לא ידעו דרכי. זה מדובר על 40 שנה במדבר. מצד שני, יש לנו מזמור בתהילים שאומר, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, כאמירה של הקדוש ברוך הוא, עד כמה הוא רואה את עם ישראל נאמן לו והולך בדרכו אחרי משה, למרות כל המכשולים, למרות כל התלונות, למרות כל המצבים המשתנים שלפעמים היו לא נוחים ואפילו לפעמים גרועים, אבל הלכו אחריו במדבר, אחרי הקדוש ברוך הוא, אל ארץ לא זרועה. זה המדבר שאין בו לא זרע ולא צומח ולא שום דבר. זה צריך להיות מאמין גדול ללכת אחרי מישהו אל מקום כזה, למדבר. מלא אדם הולך לטיול במדבר לבד עם חברים, טוב, זה לא טוב, אז הוא מתארגן שתייה, אם הוא מארגן נכון את המסלול, אז הוא מארגן בדרך שעוברים בכל מיני מעיינות, בכל מיני נאות מדבר, כדי שהוא יוכל להתקיים. אבל ללכת לטיול במדבר, אתה עם כל המשפחה, ילדים, זקנים, טף, תינוקות, זה צריך להיות אמונה גדולה במוביל, שיודע לאן להוביל אותך. ואנחנו מגיעים לספר במדבר, והתורה פותחת במילים, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור. שימו לב כמה דברים שצריך באמת לברר בפסוק הזה, כי יש פה לכאורה דברים שמחייבים ברור. דרך אגב, זה בחומר שלכם לבגרות ביום שני, ספר במדבר, נכון? אומרת התורה, וידבר השם אל משה במדבר סיני. מיקום גיאוגרפי, כללי, עוברת למיקום גיאוגרפי ממוקד, באוהל מועד. הלאה, תאריך, מתי? באחד לחודש השני, כלומר א' אייר. בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. כלומר, בשנה השנייה, אנחנו כרגע מדברים על אירוע, דיבור, של הקדוש ברוך הוא עם משה באלף אייר, לשנה השנייה, לצאתם מארץ מצרים של עם ישראל. כלומר, כמה זמן נקבע במדבר? שנתיים. שנה השנייה?
שנתיים זה לא הרבה,
הרב. כן, אבל זה גם לא מעט. להסתובב במדבר שנתיים? לא פשוט. אומר רש"י במקום, דבר מעניין. אין לכם רש"י, גם לי פה מולי, אין עכשיו את רש"י בכתב, אבל אומר רש"י, למה יש פירוט כזה גדול בפסוק? במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש, שנה השנייה. כן? למה הפירוט הזה? מה בא ללמד אותנו? הרי אם היינו אומרים, וידבר השם אל משה במדבר סיני, טוב, מה כל כך משנה לנו אם זה היה באוהל מועד או במקום אחר? מה כל כך חשוב התאריך? שיהיה באלף אייר, אלף ניסן, אלף סיבה. מה עקרוני כל כך לדעת מתי בדיוק? אומר רש"י, מתוך חיבתן לפניו, יפה, מונה אותם כל שעה. כלומר, הקדוש ברוך הוא סופר את עם ישראל מתוך אהבה. משל נתנו חכמים, ואדם שיש לו יהלומים, או אבנים יקרות, שאחת לתקופה קטרה הוא נהנה מעצם זה שיש לו, הוא סופר אותם כל פעם מחדש. כשיצאו ממצרים, מנה, היה מניין לדעת כמה יצאו. כשנפלו בחטא העגל, פרשת כי תישא בספר שמות, שוב פעם, ספר, למה? כדי לדעת מי נשאר. עכשיו, כשבא להשרות שכינתו עליהם, במדבר הרי קיבלו ציווי לבנות משכן, השראת שכינה. שוב פעם, סופר אותם. באחד בניסן הוא קבע משכן, כלומר המשכן עמד באלף ניסן, ועכשיו צריך לבוא השראת השכינה. מתי? באלף באייר. לכן ספרו, כך אומר רש"י. כלומר ברש"י המסקנה של רש"י שהקדוש ברוך הוא סופר בני ישראל מתוך אהבה, תוך חיבה, סופר אותם בהזדמנויות שונות. אני רוצה שבשיעור שלנו היום נדבר על שני רעיונות, על העניין הזה של הפסוק הראשון. אנחנו רואים שבפסוק הראשון היה לנו תיאור של מקום וזמן, נכון? שהדברים מתרחשים במדבר סיני, בו אל מועד, באחד בחודש השני. כלומר, יש תיאור כללי ויש תיאור פרטי. התיאור המקום הוא כללי במדבר סיני. מדבר סיני הוא גדול. זה תיאור כללי. בתיאור פרטי ממקדים אותנו באוהל מועד. כלומר, לא סתם בהליכה במדבר, לא סתם באיזה מקום במדבר, אלא דווקא באוהל מועד. אבל זה ממשיך באותו רעיון. בתיאור זמן אומרים לנו בשנה השנית, שנה שנייה, בתיאור כללי, כלומר, מתחילת השנה, עצוב שם. ושוב פעם, חוזרים למשהו ממוקד, על לפייה, באחד החודש השני. יש שאלה, למה אין שוויון בתיאורים? למה צריך כללי פרטי? כללי פרטי, תגיד, או כללי או פרטי, למה צריך את הדבר הזה, למה אין שוויון? יותר מזה, בתיאור המקום, דבר נורא מעניין, בתיאור המקום הכתוב, קודם כל, הכללי, במדבר סיני, נכון? אחר כך הפרטי, באוהל מועד, ובתיאור הזמן, הפוך, קודם כל, תיאור פרטי, אחד החודש, נכון? והכללי, בשנה השנייה. תגיד את שניהם אותו רעיון, או שתקדים את הפרטי לכללי, או שתקדים את הכללי לפרטי בשני התיאורים, גם המיקום וגם הזמן. למה במיקום אתה מתחיל בכללי ומסיים בפרטי, או אל מועד? למה בזמן אתה מתחיל באלף יר, שזה פרטי, זה פרט בתוך כל השנה, ואחר כך תיאור הכללי של שנה שלמה, בשנה השנית. אור החיים הקדוש מתייחס לשאלה הזו. הוא אומר שהחשיבה שיש פה כביכול בתיאור המקום פרט וכלל הוא לא נכון. אומר אור החיים הקדוש, אוהל מועד הוא לא איזה פרט בתוך מדבר סיני. אוהל מועד זה למעשה מקום השראת השכינה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, שהוא אמר והיה העולם, ומחיה את כל העולם, זאת אומרת שהמדבר כולו גם כן מכיל את כל, זה הקדוש ברוך הוא. אז זה לא שאוהל מועד הוא פרט בתוך הכלל שנקרא מדבר סיני. אלא אוהל מועד זה מקום השראת שכינה, אבל השכינה שורה בכל מציאות. לכן בשני התיאורים אין לשון כלל בכלל, כמו שאנחנו חושבים, אלא לשון פרט ואחר כך כלל. אם מקודם חשבנו שיש כלל מדבר סיני, פרט אוהל מועד, אומר אור החיים הקדוש, לא, זה פרט. במדבר סיני, באוהל מועד, זה יחידה אחת. כן? לכן השאלה נפלה. ברור? אין שאלה. כלומר, לאורך השנים, ולא רק במדבר, אלא גם לאחר הכניסה לארץ, עד ימי שלמה, המשכן היה תחליף לבית המקדש שעדיין לא נבנה. כי בית המקדש נבנה בימיו של שלמה. עד אז מה היה? היה משכן. המשכן נדד, נכון, ממקום למקום, אבל זה היה התחליף של בית המקדש, כי עוד לא היה מקדש. אומר הרב קוק, שבית המדרש היום, כשאין לנו בית מקדש, בית המדרש הוא הלב שמזרים חיים לכל האיברים. והכוונה איברים זה לא האיברים של האדם, יד, רגל, ראש וכו', אלא העולם הזה מורכב מיסודות, דומם, צומח, חי, מדבר. כלומר, כל המציאות הגשמית בעולם חיה, כלומר מתקיימת מכוחו של בית המדרש. לכן אנחנו יכולים ללמוד מהפסוק הזה שלנו מהם חיי עשייה על פי היהדות. ובאמת מהם? אנחנו רואים היום כל מיני מקומות שיצרו, ברוך השם, תודה לאל, פיתוח חיים תרבותיים ברוח היהדות. תיאטרונים, אני לא רוצה להגיד שמות, יש שם כל השחקנים הם שומרי תורה ומצוות, כל מיני מקומות שומדים קולנוע, אומנות, אומנות יהודית, כך קוראים את זה בכותרת הגדולה. כלומר, מקומות דתיים שאפשר ללמוד אומנות, ציור ומוזיקה וקולנוע, כן, זאת עובדה. ברוך השם, תודה לאל, שיש לנו היום מוסדות כאלה, שמי שרוצה לשמור על עצמו וללמוד בכל זאת קולנוע ומוזיקה וציור, כי הוא אוהב את זה וזה כוחות נפשו, זה מצוין, שלא ילך מתקלקל אצל המקומות שרחוקים מהקדוש ברוך הוא, תודה להם. אבל צריך לשים לב שמקצוע התורה הוא הכלל שמחיה את הפרטים. כלומר, אומנות יהודית אמיתית היא נובעת מתוך בית המדרש, מתוך לימוד תורה, מבט אמוני שבא מתוך הבאר הטהורה, הזקה, ששתו אבותינו, ואנחנו צריכים להמשיך לשתות ממנה, ולא מבורות מים זרים. ואתם יודעים מה ההבדל בין באר לבין בור? באר זה מי תהום, מים טבעיים שחפרו והגיעו אל המקור ששם יש מים טבעיים. בור זה מים שמתמלאים מהגשם. וכולנו יודעים שיש בורות שמתמלאים במים. ממלאים מים מהגשמים. דוגמה, בור של המקווה צריך להיות ממי גשמים, אם אין מעיין שזורם לתוך הבור. אבל כולנו יודעים מה קורה למים בבור שהוא עומד ועומד ועומד ואין בו זרימה. בבאר יש זרימה, זה מים שהם מי תהום, הם זורמים, יש תנועה. בורות שהמים שלהם עומדים, כי אין תוספת, נגמר הגשם, זה מה שיש. עם הזמן מה קורה להם? מתחילים להיות מלוכלכים. מים שהם עומדים, מים שאין בהם אמת, מים שאין בהם זרימה אמיתית, לא מזויפת, הם מים מקולקלים. בהתחלה הם טעימים לשתייה, כי זה מי גשמים, זה בא מן השמיים, בא מהקדוש ברוך הוא. אבל כשאנשים לא מטפלים בזה ומשאירים את זה כמו שזה, זה מבאיש, עד שיש מצב שאסור לשתות מהמים האלה. לכן לא לחינם אומר הנביא שעזבו מקור מים חיים והולכים לשתות מבורות מים ריקים. זאת אומרת, לימוד תורה ומבט אמוני שמחוברים ביחד ויוצרים מוזיקה, ציור, קולנוע, כאשר כל המוטיבים מתוכם בסרט, במוזיקה, בכתיבה, ביצירה הנפלאה של האדם באים מתוך בית המדרש, זאת אומנות יהודית. אבל אם יש יצירות שהיא מעוררת בלב האדם מחשבות או כוחות נפש שלא תואמים את ערכי היהדות במלואם, זאת לא יצירה יהודית, זו יצירה, אבל היא לא יהודית. כמו חוכמת התורה היא זאת שמעניקה חיים לכל דבר אחר, לכל יצירה אחרת, לכל דבר שאנחנו עושים בחיים. על ידי היצירה הזו נוצר בלב היוצר והצופה והקורא והמתבונן קשר מעורר, חי, זורם, למה? לאוהל מועד, לבית המדרש. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אור החיים, כמו שאמרנו, אין פה כלל ופרט. בכל דבר שיש צריך להיות מקום השראת שכינה. אם אי אפשר להכניס שם שכינה, אז זה לא יהודי. זה לא יהודי כמו שצריך להיות יהודי. בוודאי, אלה דברי פשט, מה שראינו, אם זה דברי רש"י מתוך חיבה, אלה דברי אור החיים הקדוש, שהרעיון המסתתר פה זה להיות קשורים בכל מציאותנו, בכל מעשינו, אל הקדוש ברוך הוא. אני רוצה עכשיו יחד איתכם להתבונן על עוד כיוון. הכיוון הוא עמוק. אז יחד איתכם אני אבקש ככה לצעוד אל פירוש נוסף בהבנה מדוע התורה פרטה בפסוק הזה וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. הזוהר הקדוש בתחילת ספר במדבר, מי שרוצה לעיין אז ימתין, מי שרוצה לקרוא סתם אז יכול לקרוא, זה בספר זוהר פרשת במדבר דף קי"ז עמוד א'. נורא מעניין שהזוהר הקדוש פתאום לוקח אותי למקום אחר. הזוהר לא מיד נכנס להסבר מה יש לנו כאן, מה זה מדבר סיני, מה המשמעות של אוהל מועד, מה המשמעות של הזמן, אלא הזוהר הקדוש לוקח אותנו הרחק 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 אחורנית, אחורנית מעל 2000 שנה אחורה. אומר הזוהר הקדוש, למה יש פה מניין של בני ישראל דווקא עכשיו באלף יער בשנה השנית? אומר הזוהר הקדוש ונקרא קודם כל את דברי הזוהר, ואני אבאר אותם בשפה הפשוטה. אומר הזוהר, שנברא האדם, אדם הראשון, והוא חטא, והאנושות התחילה בתהליך של תיקון. איפה זה מתחיל? איפה מתחיל הסיפור הזה? בגן עדן, נכון? האדם נמצא בגן עדן, ונחיהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ושם מתחיל הסיפור. רבי אבא, הוא מתייחס לפסוק ויברא אלוהים את האדם בצלמו. איך הוא בער? אומר רבי אבא, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, בדיוקנה דעילאה ותתאה, והווה כליל מכולה, והווה נהורי נהיר, מסייפי עלמה, אז סייפי עלמה, והוו דחלין כמי כולה. כלומר, האדם, אדם הראשון, נברא בדיוקן, כלומר בדומה, לעליונים ותחתונים. כלומר, היה כלול מהכל. היה אור שהיה לו, כלומר, היכולת הרוחנית שלו, הייתה מאירה מסוף העולם עד סופו. וכולם מפחדים ממנו. כלומר, גם מלאכים וגם בעלי החיים פה. כולם. כלומר, בעת שהאדם הראשון, לפני שהוא חטא, אדם הראשון היה במדרגה עליונה ביותר שהאדם מסוגל להגיע. וזה מעניין, זה לא רק דברי הזוהר, אלא גם פסוקים ודברי חז"ל, למשל בגמרא במסכת חגיגה, בדף י"ב עמוד א', שם אומרת הגמרא, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם עד סופו. הזוהר ממשיך ומבאר את התהליך. שחטא האדם, הוא נפל. מה משתלק ממנו בנפילה הדבר הראשון? החוכמה האלוהית הזו, היכולת הזו להסתכל מסוף העולם עד סופו. ואז המעשה מתחיל תהליך חדש, ששברת תתקן. אבל אי אפשר לתקן בבת אחת, השבירה גדולה מדי. לכן יש תהליך של תיקון. אדם מוליד את שט, נכון? אחרי שיש קין והבל, וקין הורג את הבל, נולד לו שט. הוא קורא לו, כי אומרת חווה, כי נתן לי השם בן אחר. מה שט מתחיל לתקן, אבל זה לא מספיק. העולם זז קצת קדימה מהרברס שהוא הלך אחורה. אומר הזוהר הקדוש, עד דעתה אברהם, עד שנולד אברהם, ואחיד בימינה, כמאן דאחיד בימינה למאן דנפיל. כלומר, אומר הזוהר הקדוש, עד שנולד אברהם וגילה את מציאות השם והתחיל להפיץ שם השם בעולם, ואחז בעולם כביכול בימינו, כמו מי שאוכל אדם שנופל. ואל תשכחו, הדימוי הזה בימינו, למה ימינו ולא באמצע ולא בצד שמאל? כי אברהם הוא איש חסד, חסד בצד ימין. כלומר, ירבה חסד בעולם, זה היה תיקון של צד אחד. טוב, אבל זה עדיין לא זה. עדיין אין מציאות שהעולם מתוקן וחזר למצב הקודם. והמשך מה התהליך? מי נולד? יצחק. לא שומעים אותך, דבר בקול. אומר הזוהר הקדוש, אתה יצחק ואחיד בידי דעלמא בשמאלה. בהתקיים יתיר, כלומר בא יצחק ואוחז את העולם כביכול במידת הגבורה בצד שמאל, ו... העולם ככה נהיה קצת יותר יציב. יש לנו את שט, אברהם בצד אחד, יצחק בצד שני, יש כבר איזו יציבות. אבל עדיין לא מספיק. כיוון דעת היעקב, נולד יעקב אבינו. יעקב אבינו היה ילד שהיו לו מה שנקרא מזג ממוצע. חסד מצד הסבא, גבורה מצד האבא. אומר הזוהר הקדוש, כי עתה יעקב אכיל באמצעיתה בגופה והתקליל בטרנסיטים והתקיים על מה ולא הווה מתמוטט. עברית. אומר הזוהר הקדוש, כיוון שנולד יעקב אבינו, אחז באמצע הגוף. ואז יש לנו אברהם יצחק, והוא מחזיק באמצע, אז העולם עמד. ולמה אמצע? כי יעקב אנחנו אומרים שהוא תפארת, יש בו משהו שהוא משני צדדים. אז יש לנו חסד, גבורה ותפארת במידות של האבות, והעולם עומד במקום, אבל לא מתמוטט. עומד, נגמר התיקון? לא. זאת אומרת, עדיין יש חסר מהותי. ולמה? סתם נגיד על דרך הפנימיות, אברהם אבינו מתקן מידת החסד, יצחק את מידת הגבורה, יעקב מידת התפארת, אבל מה קורה למעלה? כתר, חוכמה, בינה, מה עם המלכות? זה לא נגמר. חסר פה, יש פה רק שש מידות של הנהגה בעולם, אבל יש עשר הנהגות. מה קורה עם השאר? לכן העולם לא הסתיים בתיקון. עד דקבילו ישראל אורייתא בתורה דסיני ואיתוקם משכנה. עד שבני ישראל מקבלים תורה בהר סיני והוקם המשכן. ולכן חז"ל אומרים שכשאמרו ישראל נעשה ונשמע, פסקה זו המתן, פסקה זו המת הנחש, וחזרו כולם להיות באותו מצב רוחני כמו אדם הראשון.
כלומר לזה
מיד בתקופה קצרה היה מציאות העולם מתוקן לחלוטין. מה קרה אחרי זה אנחנו יודעים, חטא העגל.
לא, ברגע הזה למה הם לא עלו באותו גן עדן?
כי לא, גן עדן זה לא שכר, זה היה מקום גיאוגרפי, זה לא מה שהיום אנחנו מדברים על גן עדן. היצירה התחילה שם, היא לא חייבת להמשיך שם. כלומר, לא היה צריך משיח, משיח היה, זה משה. משיח, הוא גאל, מה זה משיח? משיח זה גואל, משה גאל אותה. ממילא, אחרי מה שאנחנו אמרנו עכשיו, אחרי ההבנה של התהליך, המשיך הזוהר בו, אומר, כיוון דאורייתא, ומשכנה, איתו קמו, אחרי שכבר קיבלו תורה והקימו את המשכן, כמו שאנחנו רואים בפרשה שלנו, בעקו צ'בריחו למפקד חילוי דאורייתא. כמה חיילין אינון דאורייתא, כמה חיילין אינון דמשכנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עכשיו, כיוון שהתורה במשכן, תורה התקבלה על ידי ישראל במשכן עומד, אז ברוך הוא רוצה לבדוק מי הוא מצבאות השם, מי הוא חיילי התורה, וכמה הם חיילי המשכן. תחלק שבט לוי, כלומר כהנים ולווים למשכן, השאר לעולם התורה. לכן פה הזוהר הקדוש מסביר את הצורך הרוחני במניין בני ישראל. לא המספר הגשמי כמה יש, אלא מה התכלית של הספירה הזו. לכן ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, תחת זה בוא ותראה כל מילה, ופה רבותיי שימו לב, זה דבר חשוב מאוד. כל מילה דבעד להתיישבה בדוחתה, לא מתיישבה דאדקר בפומה והתמנה עלה, אומר הזוהר הקדוש. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לצוות על מספר? מה זה מספר? אני סופר בפה, 1, 2, 3, 4. אומר הזוהר הקדוש, בוא ותלמד כל מילה על מנת שהיא תקבל מציאות, שהיא תתיישב במקומה, שתהיה מהותית, אמיתית, היא לא מתיישבת, היא לא מתקיימת עד שאדם מזכיר אותה בפה. זאת אומרת, קבלה של דברים ברוחניות, במחשבה בלבד, בלי שאדם אומר אותה בפה, היא לא מתקיימת, היא לא מצליחה להיות מציאותית, היא נשארת במחשבה. הוכחה, כל אחד יסתכל מה הוא קיבל ביום הכיפורים האחרון. כל מה שהוא לא הפך למעשה, לא אמר את זה, נעלם בעינינו. אין לזה שום משמעות. אי אפשר להשאיר את הדברים במחשבה בדברים מוכנים. מי שרוצה להתעלות בקדושה ועולה לו רעיון טוב להתקדש, הוא צריך לעשות את זה. אבל לפני שהוא עושה את זה, הוא צריך להגיד את זה. אני רוצה לעשות כך וכך. יש מי שנוהג עכשיו בספירת העומר לומר לשם ייחוד. כן, זו אמירה, מה אני אומר? הרי היא באה לקיים מצוות עשה דאורייתא, אתה אומר! ראיתי נוסח שאומר שלפני זה ספירה, כי לא כולם אומרים לשם ייחוד, יש כאלה שישר מתחילים לברך, אבל אומר, הרי אני בא לספור ספירת העומר. לא מספיק רק לחשוב. הוא אמר, לדעת הזוהר הקדוש יש עיקרון שכל דבר בעולם הזה לא מתקיים מבחינה רוחנית עד שמזכירים אותו בפה, כלומר מונים אותו, סופרים אותו, אומרים אותו בפה. כלומר, על מנת שרעיון רוחני יעמוד במקום בפני עצמו, אני חייב להגיד אותו ממש בפה. לאחר מעמד הר סיני, לאחר בניית המשכן, שבני ישראל חוזרים למצב, אמרנו ששלמות הבריאה למצב של תיקון כמו שהיה לפני החטא, שמגיעים למקסימום, כמו שאמרנו האדם הראשון, המציאות הכי גבוהה שהבן אנוש יכול להגיע. עולם מלא, מתעלים מעל הנפילה של אדם הראשון. אתה צריך למנות אותם. כדי שהמציאות הזו מה יהיה לה? קיום. כלומר, מילן בני ישראל, כאשר אני סופר כל אחד ואחד, לא משהו כללי. אחד, שתיים, שם, כל אחד ואחד מן האנשים שהיו שם. הספירה הזו נותנת תוקף למצב הרוחני של חזרה לשלמות האנושות על ידי עם ישראל. זאת אומרת שיש לנו פה דבר נורא מעניין. גן עדן, חטא, תיקון, משכן. זה המהלך. לקח 2,000 שנה ויותר, אבל זה המהלך. אבל מתוך ראייה, התבוננות של המהלך ההיסטורי של האנושות, היא סגירת מעגל. מתי? במשכן. כלומר, יש לנו חטא, עונש, תיקון. אדם הראשון חוטא, מגורש מגן עדן. במהלך הדורות היסודות של עם ישראל מתנקים מן החטא ובונים משכן. המשכן הוא דגם של גן עדן, הוא דוגמת גן עדן. למה? ממה היה בנוי המשכן? עצי שיטים עומדים. מה היה בגן עדן? עצים, צומח. נכון? היה בגן עדן בעלי חיים. ממה היה עשו היריות? מבעלי חיים. נכון? הבגדים של אדם הראשון בגן עדן היו כנגד בידי כהן גדול. אבל למעשה אנחנו רואים דימוי ממש של גן עדן מול המשכן. ממש זה. יש מקום שאסור לאכול ממנו, נכון? אצל הדעת. יש קודש הקודשים, אסור להיכנס. רק כהן גדול. וגם אז, מן קצר, אסור לעשות שום דבר שם. אז זעת אדם נעשית על הפרוכת מחוץ לאוהל מועד, מחוץ לקודש הקודשים, סליחה. לא בתוכו. יש מקום אסור. כמו עץ אסור, אסור באכילה. מעשה, המדרש אומר, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם, מלמד שעשה לו הקדוש ברוך הוא בגדי כהונה. האדם הראשון. וכשחטא, אומר הילקוט שמעוני, לקח את זה ממנו. כלומר, שאנחנו רואים את התיאור של בגדי הכהן הגדול, אנחנו יכולים אולי, על פי הילקוד שימוני, להבין שכך היה לבוש אדם הראשון. מדהים. המיקום של גן עדן היה כנגד הר המוריה. איך אומר אברהם? וזה שער השמיים. נכון? סליחה, לא אברהם, יעקב. בבית אל. כן? בחלום. אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים, יעקב ופרשת ויצא. ממילא, גן עדן רומז, לפי המדרש, לקשר בין גן עדן למקדש, ויגרש את האדם, הוא גורש מגן עדן. ואיפה הוא יושב? ונכרו מחוץ לגן עדן. אם גן עדן זה המקדש, אז איפה זה מחוץ לגן עדן? הר המוריה. אבל מחוץ למקדש. ששער גן עדן סמוך להר המוריה, כך אומר מי? רבי אליעזר בן הורקנוס, בפרקי דרבי אליעזר, אם אני לא טועה, זה פרק חף. זאת אומרת, שכשאדם מגורש מגן עדן, הגירוש הזה שקול כנגד מה? הגירוש מבית המקדש, חורבן המקדש. כלומר, אנחנו רואים שחז"ל קישרו בין גן עדן לבין המקדש. ועכשיו אולי תשובה לאחד הקושיות המוזרות. אתם יודעים, אולי עוד לפני זה, כשבני ישראל בונים את המשכן במדבר, למעשה הם יוצרים מקום של השראת שכינה פה בעולמות התחתונים. זה למעשה מציאות של חזרה לגן עדן בעולם הזה. יש מי שחושב שמעמד הר סיני היה השיא בהיסטוריה של עם ישראל, וזה מקבל ביטוי בחז"ל ועוד הרבה מקומות. אחד המקומות המפורסמים ביותר לגישה הזו, להבנה הזו, זה מסכת שבת. גמרא מסכת שבת דף קמ"ו עמוד א', יש עוד גמרא ביבמות ויש עוד גמרא בעבודה זרה, שמדברים על מעמד הר סיני כשיא ההיסטוריה של עם ישראל. איך אומרת הגמרא, הגמרות? מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? אין הכוונה שהם מלוכלכים, כי הם מתרחצים במקלחת או באמבטיה. הכוונה, יש משהו פנימי בנפש שהוא מזוהם, גס. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתה. עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זו המתה. מה לעשות? לא עברו בתהליך הזה של הניקוי. משמע מזה שמעמד הר סיני, כן, מהגמרות הללו, זכו עם ישראל לחזור למצב הכי מעולה שיש, פסקה זו המתה, ולכן זה מאורע היסטורי השיא, אמנם חד פעמי. הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ב', אומר, בדעהו ובזוכרהו, שאי אפשר שיכניס אדם עצמו למעמד הר סיני ביותר מזה השיעור אשר זכרו. כלומר, זה היה מעמד אחד לרמה כזו, אין, עוד פעם, אי אפשר. שהוא מכלל סתרי תורה. זה סוד עצום, מה שהיה בהר סיני. ואמיתת ההשגה היא, ואיך היה העניין נעלם ממנו מאוד, כי לא קדם כמותו ולא התאחר בדעהו. כלומר, זה מאירוע חד פעמי. אבל מעמד הר סיני היה מתי? אחרי המשכן או לפני? לפני. הזוהר הקדוש, כמו שראינו מקודם, טוען שבני ישראל הגיעו לשלמות מתי? רק אחרי בניית המשכן. לכאורה יש פה סתירה. הגמרא בשבת, יבמות, עבודה זרה, אומרת שזה מעמד הר סיני, והזוהר אומר לא, זה המשכן. באמת אין פה סתירה. אלא שיש פה שוב פעם, לפי דברי הזוהר והבנת הזוהר בעומק, המשכו של תהליך. כשאמרו ישראל נעשה ונשמע וקיבלו תורה, באמת פסקה זו המתה. אבל עדיין זה לא מספיק, כי צריך בפועל לעשות מקום השראת שכינה במציאות. מתי זה בא? רק אחרי בניית המשכן. כלומר, סיום התהליך של הניקיון, סיום התהליך של התיקון השלם, זה רק אחרי בניית המשכן. אם כן, אם נחזור לפני התירוץ, רק לפני זה נגיד במאמר מוסגר, בבית המקדש שיקעו בבנייה עצים. למה? תבנה רק עם חומר אחר, סלעים, אבנים, למה להשקיע עצים? מה הרעיון? עכשיו אנחנו מבינים להם. כי מה לא בגן עדן? עצים! המקדש הוא כנגד גן עדן. לכן שיקעו עצים בקירות. למחלוקת הזו, בין דברי הזוהר לבין דברי הגמרא, יש משמעות רבה בתפיסת העולם הבסיסית, היסודית, ביחס של האדם והקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה עוד פעם. אני מכין את השיעורים בנפרד, בלי קשר, וכל פעם יש איזה רעיון שקושר את השיעור במידות הראיה, אמונה, מה שתמדנו לפרשת השבוע. מדהים. אומר לנו אז, סליחה, המחלוקת הזו, מתי הגיעו לשיא השלמות, אם במעמד הר סיני או במשכן, היא שתי תפיסות עולם, שתי גישות בהבנה. מי שרואה במעמד הר סיני את השיא ביחסים, בקשר בין האדם לבורא, כמו הגמרות בשבת, יבמות, עבודה זרה, הוא סובר שהיחס בין האדם לבורא הוא בהשפעה מלמעלה למטה, כלומר מערכת יחסים שהאדם בתוכה הוא סביל, הוא לא אקטיבי. עומדים, והשפע בא מלמעלה. עם ישראל לא עושה שום פעולה. והאדם עומד ביראה ופחד מול בורא עולם, כמו בהר סיני. שעם פוחד, נבהל. והקדוש ברוך הוא אומר, ולבב, הייתי יראתם זו. כן, כל הימים. איזה מדרגה עצומה של יראת חטא, יראת שמיים. אבל האדם לא פעיל. לעומת זאת הדעה השנייה שזה המשכן, היא נקודת הזי של עם ישראל. על המשכן נאמר, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכה. כלומר, השעת השכינה בעולם הזה היא לפי עבודת האדם, מעשיו שלו. לכן, כמו שבגן עדן, על פי החז"ל במדרש, הקדוש ברוך הוא מתייד עם האדם הראשון ואומר לו, אתה רואה, זה כך, זה כך, זה כך. כך התפקיד של המשכן, להיות מקום השראת שכינה פה בעולמות האלה. בניגוד למעמד הר סיני, שהאדם הוא לא אקטיבי, הוא לא פעיל, הוא סביל, הוא מקבל. בתהליך בניית הקמת המשכן, השותפים לבניית המשכן, מי היו? כולם! כולם, כל איש אשר ידבנו ליבו, כולם שותפים, גם ילד קטן אם הוא רצה להביא משהו. הכל. ומי שלא לו מה להביא, גשמי, מה הביא? רעיונות, כמו אנשים. שכתוב באנשים, כל אישה חכמת לב, תבוא את העיזים. היה להם רעיון, איך? אז נתנו את הרעיון. כלומר, כל מציאות, היא מציאה, רגע, מציאות של פעולה, של עשייה, של אקטיביות. מעשה, מה שרוצה להגיד לנו הזוהר הקדוש, שהמניין פה שבני ישראל בא ללמד אותנו, לא להיות פסיביים, ולחכות שהקדוש ברוך הוא יוריד עלינו שפע מלמעלה.
פסיבי?
פסיבי זה לא לעשות כלום. זה יבוא. אלא הזוהר הקדוש קובע את עשיית המשכן כסיב, כדי ללמד אותנו שעל מנת לקבל שפע אלוקי, על מנת לקבל רוחניות, אדם צריך להיות אקטיבי, פעיל, ולא לחכות שזה יבוא. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, במקום השראת שכינה. במקום שנבנה בידיים. במקום שכל עם ישראל היו שותפים בעשייה. מי בתרומה? מי בתרומת מחשבה, רעיון, לביצוע דבר כזה או אחר. וכך שרתה שכינה בעם ישראל. מי רצון? שנהיה פעילים מאוד ברוחניות אמיתית, בקיום המצוות, בלימוד התורה שתלמד אותנו איך לעשות את המצוות טוב יותר כל פעם, ובפועל נביא לירידת השפע האלוהים מלמעלה למטה. ויחד נזכה לראות בבניין בית המקדש השלישי, האחרון, שיעמוד לעד ונצח נצחים במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן.